או, אז בואו נראה שיטות גידול שלא בקרקע. מה עושים? אפשר לזרוע בבית, נכון? אנחנו צריכים להגדיר מה זה בית. אם אני לוקח ארבעה עמודים ושם עליהם ניילון, זה בית או לא בית? כל הדברים האלו. זו שאלה מה זה חממות ומה זה מצע מנותק. אתם רואים פה? מצד אחד, מה רואים פה? הוא עושה חממות. זה מאוד יפה, זה סגור, אבל מאוד חם. זה נקרא בית, לא בית. מצד שני הוא ברכב מיוחד, והוא שם יריות PVC עבות מאוד, שזה יהיה אפילו, שיהיה מצע מנותק לחלוטין מהאדמה, שזה לא יהיה בתוך האדמה.
למה אני צריך את החממה עצמה אם זה מנותק מהקרקע?
מה זה? כדי שזה יהיה בית ממש. זה מנותק מהקרקע, זה לא מספיק. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יונק מאוויר שאיכשהו מחובר לקרקע. זה צריך להיות בית לחלוטין. רק על זה יש שיעור נפרד, איך אתה מגדיר בית. עכשיו, עוד פתרון למעשי לגידול, לעשות היתר מכירה. אז למדתם היום על תולדות היתר? כן, אז אנחנו נעשה משהו מהיר על תולדות היתר. כן, בג' אדר, תרמ"ח, שנאמר, אתה תקום תרחם ציון. ריחמו על ציון מי? שלושה רבנים, הרבה ריחמו, אבל הרב מוליבר מביאלסטוק, הרב ישועות מלקוק, קוראים לו הרב ישראל יהושע טרונק מקוטנה, והרב שמואל זנביל קלפיש מוורשה. שלושתם התכנסו בוורשה והחליטו שעושים היתר מכירה לשנת תרמ"ט. האמת היא שהיה גם נפקמין הקודם לעשות היתר מכירה, אבל אתם יודעים, פתח תקווה נוסדה בבוקר לך לשנת תרל"ח, כן? אז ארבע שנים אחר כך היה שמיטה, אבל הם התייאשו קצת בגלל הקדחת וכדומה, אחר כך הם חזרו. אז תרמ"ט היה השמיטה הראשונה, אז הם עשו את המכירה, אבל הם התנו שיצטרף אליהם הרב, מי? לא. התנאי היה של הרב יצחק אלחנן, שאמר שבתנאי, יצחק אלחנן מקובנה, שאמר שבתנאי שרבני ירושלים יצטרפו. אבל עם אשכנזים קשה להתעסק, אז הרבנים הספרדים הסכימו בהסתמך על המהר"ם גלנטי והרב רוביו, שהיה הרב של חברון, שהוא שמן המור, על סמך הם קיבלו את זה, ואז היה היתר המכירה. מאוחר יותר המשיכו את ההיתר הרבנים של יפו, הרב נפתלי הרצלוי והחתן שלו, גם קראו לו הרב הלוי, שכתב הרבה ספרים על נושא של מצוות התלויות בארץ, הם המשיכו בהיתר. אחר כך הבא, הרב של יפו הבא, שאליהם הצטרף, זה הרב קוק, והוא המשיך עם ההיתר ועוד הרחיב אותו וסידר אותו, ואז הצטרף אל הרב, כשהוא נהיה הרב ראשי, הצטרף אל הרב יעקב מאיר. מה הפירוש נתקע? כי הוא הרחיב את ההיתר בצורה, זאת אומרת, הוא בנה את זה בתקופת הרב הרצלוי, זה נבנה הרבה יותר מצומצם. והוא ממש יישם בשטח והוסיף חומרות ודברים.
למה הרב קוק אבל, שדגל בהיתר המכירה, הוא דגל ב...
נכון, נדבר.
זה לא היה גדול.
נכון, השמיטה הראשונה אחר קום המדינה זה היה הרב הרצוג והרב עוזיאל, אחר כך הרב אונטרמן והרב יצחק ניסים, ומאוחר יותר, ותמיד היה יושבי ראש ועדות של שמיטה, הרב ישראלי, אחר כך היה הרב יחזקאל דאום, אחר כך הרב יעקב אריאל, והיום הרב זאב וייטמן. הרב גורן והרב עובדיה המשיכו בהיתר, הרב דרוקמן עשה את חוק שמיטה. מה היה אמר חוק שמיטה? שמותר, שבדרך כלל בדבר של מקרקעין צריך לרשום את זה בטאבו, אבל את היתר המכירה לצרכים דתיים אין צורך לרשום בטאבו. זה חוק שהרב דרוקמן הכניס. אחר כך הרבנים הראשיים הרב שפירא, הרב אליהו, הרב בקשי והרב לאו, והיום הרב אמר והרב מצגר, הם סידרו את הנושא של היתר השיקולים להתיר את היתר המכירה. לא ניכנס עכשיו הרבה כי לא נספיק, שמיטה, דרבנן, קניין, יש הרבה דברים, טוב, זה לא הנושא שלנו ככה בצורה רחבה. בכל אופן, הרבה שיקולים להתיר, יש איסור שנקרא איסור לא תכונם, שכאן הוא איננו, כאן הוא איננו בגלל שהמטרה היא כאן לחזק את האחיזה בארץ. יש עוד סיבות, סניפים נוספים להיתר. בכל אופן, מבחינה מעשית, ההיתר צריך לדון כל שמיטה מחדש, לא כולל גינות נוי, למשל עכשיו בשמיטה הנוכחית, הרב ויטמן הכניס ככה שזה יהיה מבחינה משפטית 100% היתר של ימינו, ויעשה היתר נוסף, כמו שהרב ישראל יעשה על פי הרב קוק, לזיכוי הרבים. אבל היתר הראשוני יהיה היתר שאנשים ירשמו בדיוק והתחייבו, ככה יהיה הרבה יותר מדוקדק מבחינה משפטית. וחוץ מזה יהיה גם היתר הרגיל של הרב קוק לזיכוי האחרים. זה לא מתיר מלאכות דאורייתא, אין קדושה ואין זה. עכשיו אמרנו שיש פתרונות מעשיים לגידול. כן. כן.
מה מותר, מה
מותר? זאת אומרת, בגינות נוי אתה יכול להחזיק את גינת הנוי, להשקוט אותה, זהו. אין היתר לטפל כי זה לא לצורך אכילה. כן, אתה נותן מים ומחזיק. מוציא דברים, כל דבר שיהרוס את העץ לעתיד. מחוץ לגבולות חיוב שמיטה, מה הכוונה? יש שני סוגי גבולות של שמיטה, כן.
שאלה קצת לפני
כן.
מה זה בכלל היתר
המכירה? היתר המכירה, הכוונה היא שאנחנו מוכרים את הקרקע לגוי בארץ ישראל. וכתוצאה מזה מותר לנו לעשות לא מלאכות דאורייתא, אפשר אולי לעשות מלאכות דאורייתא על ידי גוי, זה מאפשר לנו, למשל, להמשיך לייצא. כי אחת הבעיות הקשות בשנת שמיטה היום, שאתה בנוי על שוקי העולם. החקלאות שלנו נמכרת בהרבה שווקים בעולם. שנה אחת לא תמכור, כולם יחגגו, יגידו תודה רבה. נכון שאם נערך מראש, אז אנחנו יכולים לעשות הסכמים עם מדינות אחרות שבשנה הזאת ימכרו, אבל לא נערכו, כן. כן. היתר מכירה הוא היתר שאפשרי כששמיטה היא דרבנן. יש גם אומרים דאורייתא, אבל עכשיו בואו נראה. מותר למכור לגוי, זה שאלה, זה איסור לא תכונם. אבל יכול להיות שלצורך חיזוק הארץ, וכיוון שזה משמיטה היא דרבנן, ככה אין, גוי לא יכול להפקיע את הקדושה של הארץ. אבל כשהקדושה היא דרבנן, יכול להיות שהוא יכול להפקיע. יכול להוציא אותה. אז בוא נסביר את זה. יש כמה סוגי גבולות של ארץ ישראל. יש גבול עולי מצרים. כשהיהודים עלו, כשיצאו ממצרים וכבשו את הארץ, זה נקרא עולי מצרים, והם כבשו אותה והם קידשו את הארץ. אבל לשעתה, ברגע שהם יצאו, הם כבשו המון, הרבה יותר מאשר אחר כך, אבל בכל אופן, הקדושה הזאת נשארה רק לאותו זמן. לעומת זאת, עולי בבל קידשו את הארץ גם לעתיד. אז תראו שבמפה אנחנו רואים שכל מיני מקומות בעולי מצרים הרבה יותר דרומה היה ארץ ישראל. לעומת זאת בעולי בבל לא כבשו את המקומות האלו חזרה. אז אין בהם קדושה לעניין שמיטה. עכשיו, מהי נפקמינה? הנפקמינה שלנו הוא יותר הגבול הדרומי. למה? כי בגבול הדרומי יש לנו מקומות שכתוב בפרשת מסעי, זאת אומרת שהם לא בגבולות ארץ ישראל לצורך, הם לא לצורך מצוות שמיטה. איפה נגמר הגבול הדרומי? הוא נגמר בקצה ים המלח עד מעלה הקרבים. איפה זה קצה ים המלח? הרי ים המלח זז. אז תראו איזה מפה מסובכת של מיליון שיטות שיש. מה זה נקרא ערבה? מה זה נקרא דרום הארץ? אז יש אומרים שהערבה הצפונית זה כבר לא ארץ ישראל. לשמיטה הקודמת באמת יש כאלו שגידלו שמה. עכשיו, כל הדברים האלו אנחנו מחפשים שיטות איך להשיג מלפפונים ואיך להשיג ירקות. את הבעיה הראשונה שהייתה לנו, הבעיה הכלכלית, פתרנו על ידי מה? שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו וציוויתי את ברכתי. איפה נשיג מלפפונים? על ידי ארבעה הפתרונות האלו. הפתרון הנוסף הוא יבול ערביי הארץ והרשות הפלסטינית, כן? עוד מעט נראה. יוצר בדין היא שיטת שיווק. יוצר בדין היא לא מתירה לך גידול. היא מתירה לך אפשרות לשווק, ועליה נדבר, ותודה ששאלת.
לא הבנתי, כביכול.
עכשיו יש בעיה. אם נקנה מהרשות הפלסטינית, כתוב לא תאכלו על אדם. קילה עגבניות זה 7 כדורי M16. סל ירקות זה 2 רימונים. קילו מלפפון זה בקבוק תבערה. אז לא כל כך כדאי. לכן, לכתחילה, אנחנו לא רוצים ללכת על הפתרון הזה. והשאלה שלנו כרגע היא, בעצם, אז בואו נחזור ונשנן. יש לנו מהתורה, יש לנו את כמה, יש לנו 2 עשים, 4 לאווים, מדרבנן, שאר המלאכות שמותרות. איפה נשיג פתרונות מעשיים לגידול? אמרנו 4 שיטות. שיטות גידול בקרקע, כן, זה חממות ומצע מנותק. יש לנו את היתר המחירה, יש לנו אפשרות להשיג מחוץ לגבולות חיוב שמיטה, ויש לנו אפשרות, אם זה אפשרות, לקנות את היבול של ערבי הארץ והרשות הפלסטינית. מצע מנותק, הכוונה היא שאני מגדל בתוך בית, בתוך חממה נגיד, אבל אני מנתק את ה... זה כאילו גידלתי את זה בעציץ. כי אם אני מגדל בתוך בית באדמה, זה עדיין נקרא אדמה.
כל החממה
יכול להיות... אני עושה מנה מעין עציץ כזה, בדיוק. אבל לא, אז מה שאתה עושה, אתה שם יריות PVC עבות, ועליהם אתה שם מציצים. אז אתה יכול לשים חורים, כי יש לך, החורים מנותקים, כי יש לך PVC. כל מה שאתה מניח זה על ה-PVC. לא, המגע של הצמח, איך הוא יגדל? בתוך אדמה שנמצאת בתוך הציץ.
הציץ,
אז זהו, זה הציץ בתוך בית.
זה נקרא הציץ.
או, עכשיו השאלה, אם הציץ גדול נקרא הציץ או לא, זה כבר נושא רחב לשיעור.
רציתי לשאול.
כן.
בקשר להיתר המכירה, בדרך כלל, רציתי לשאול, אם נגיד, באדם שהוא צרכן.
כן.
אז יש לו משפחה, יש לו אנשים. יש לו גם מצב כספי שהוא נקול. השאלה היא...
איך הוא יסתדר? או, אז אנחנו נראה.
כאילו, יש גם בעיה של...
פער מחירים, נראה מה...
מחירים,
נכון, פער... יש דיון בהלכה, מה מבחינת פער מחירים, כשגוי מוכר לך או לא. זה שאלה?
נגיד, באדם קונה מערבי, נגיד...
לא, אז זה שאלה. יש אומרים ש-16.6% הפרש עוד אתה צריך לספוג, יותר לא. יש בזה כל מיני שיטות, עוד מעט נראה. עכשיו, אחרי שקנינו את הפירות, יש לנו עוד... הרבה מצוות בפירות עצמם. מהתורה אתה צריך להפקיר את הפירות. אסור לך לסחור בהם. הפירות הם קדושים בקדושת שביעית. יש לך מצווה לאכול אותם. אסור לך לתת אותם לגוי. אפילו אסור לך לייצא אותם לחוץ לארץ. אסור לך להפסיד אותם. גמרת חצי תפוח, אסור לך לזרוק אותו. אתה צריך לגמור את כולו. זה קדוש. אתה חייב לבאר, ברגע שבשוק אין יותר להשיג פרי מסוים או ירק מסוים, ואפילו לחיה אין, אתה חייב להוציא את זה החוצה ולהפקיר. אחר כך יש עוד שני דברים מאוד מאוד קשים.
על איזה פירות מדובר? על פירות שקנינו מערבים?
לא, אני מדבר אם יש בהם קדושה. פירות שקנית מערבים, לא לשיטת כולם יש קדושה. מדובר על פירות שהם, יש בהם קדושה. למשל, ירקות, שתלת אותם, בישב, שתלת אותם בשנת תשס"ז וכתבת אותם בחשוון תשס"ח, מותר לך לכתוב אותם, כי הם גדלו בתשס"ז, אבל הם קדושים. אסור לך לסחור בהם. ועוד יש עליהם שתי איסורים נוספים, אחד נקרא איסור ספיחין, ואחד נקרא דין שמור ונאבד. כן? אז אנחנו נראה מה הדין הזה של שמור ונאבד. עכשיו נראה מה עושים למעשה. עכשיו אנחנו קוראים זה הלכות שביעית לצרכן הבלתי נבוך. זה רעיון של הרב גלזר, שאנחנו הנושא הוא לצרכן הנבוך, אבל עכשיו אם הוא מבין, אז הוא בלתי נבוך, כן. נכון. אסור. שאלה מאוד יפה, לא. אז זה לא, זה יהיה בעיה, אבל לשנה הבאה אתה לפחות יכול מהר מהר לשתול בראש השנה. לא בראש השנה, במוצאי ראש השנה. צום גדליה, אתה עומד ושותל. אז יהיה מאוחר, אבל יהיה. בוא נראה. הלכות שמיטה מתחלק לשני חלקים. דבר ראשון, בחנות, הדבר השני, בבית. בואו נראה מה שקורה בחנות, מה שקורה בבית. אתם רואים בתמונה? חצי תמונה זה החנות, השוק, חצי התמונה זה הבית. אז בואו נראה הלאה מה שקורה. באילו איסורים עלול הצרכן להתקל שהוא נמצא? בחנות ואת הקנייה. בואו נראה איזה בעיות אתם משארים שיכול להיות לו כשהוא הולך לקנות משהו שקדוש בקדושת שביעית. והשאלה שלנו, איך אפשר להימנע? עכשיו, עשו בפירות איסור, מה הדין? מותר להשתמש? יש לי מישהו ששתל בשמיטה. הוא לא דתי, הוא שתל. מותר לי להשתמש? אסור לי. בוא נראה איפה זה עומד. אז אנחנו נראה מה אנחנו צריכים אחר כך להקפיד בבית שלנו. איזה הלכות מיוחדות שנוגעות לפירות שביעית, שעל הצרכן להקפיד בעת השימוש בפירות בבית. אז, ודבר נוסף, איך נשמור על הקדושה? אנחנו אומרים שהפירות הם קדושים בקדושת שביעית, איך נשמור על זה?
שאלה גם אם יש קדושה באותם פירות.
או, אז נראה, נראה למי יש ולמי אין, ואז נבין לפי סדר. אז אנחנו דאמרנו שמהתורה איזה דברים צריך? להפקיר את הפירות, כן? תזכרו, לאסור לסחור בהם, מצווה לאכול אותם, אסור להפסיד אותם וחובה לבאר אותם. כל הדברים מהתורה מובן לכם? כל זה כי הפירות קדושים.
רגע, מדובר על פירות שהם של השמיטה?
פירות ששתלת, לדוגמה, ירק ששתלת אותו עכשיו, בשנת תשס"ז, בקיץ, וכתבת אותו בתשס"ח. אז הוא קדוש בקדושת שביעית. או פרי גדל לך על העץ, והוא חנת. נגיד בפורים, ובקיץ יש לך פירות, הוא קדוש בקדושת שביעית. שקטה את העץ, הוא גדל, בפורים הייתה חנתה, יצא פרי קטן, ויש לך עכשיו את הפרי, הוא קדוש בקדושת שביעית. עכשיו, כן. לפי הרמב״ם, כן. אסור לך לתת את זה לגוי. אסור לך, כן, דבר מעניין מאוד. אסור לך מהפירות האלו לעשות, לתת מנחות, לתת קורבנות. למה זה הסבר נפרד? אסור לך לייצא אותם. זה חלק מהנושא של הקדושה של הפירות. עכשיו יש לנו עוד שני דברים מדרבנן מאוד חשובים. יש איסור ספיחין ודין שמור ונאבד. מה זה? לא הספיק לנו חמישה דברים מהתורה, או נוסף לנו שני דברים מדרבנן. אז אנחנו ננסה לראות את זה. כן? דבר ראשון, אנחנו אומרים שצריך להפקיר את הפירות, זה מצוות עשה דאורייתא. דבר שני, אסור לסחור בהם, זה מצוות לא תעשה דאורייתא. דבר שלישי, זה ספיחין, שזה איסור דרבנן. או, מה זה ספיחין? ספיח זה משהו שגדל לבד. ספיח, הכוונה היא באת, זה גדל לבד. מותר לך להשתמש בזה או לא? אתה לא שתלת את זה. זה כאילו בא, כאילו בא. עכשיו, מה חששו חכמים? מה יבוא בן אדם ויגיד, ישתול את זה בשנת שמיטה בשקט בלילה, ויגיד, זה גדל לבד. הוא רוצה להתפרנס. אז הוא אומר, רבותיי, תראו כמה עגבניות גדלו לי לבד, איזה נס, תודה לקדוש ברוך הוא ששלח לי את הנס הזה. והוא שתה, הוא עזר לנס הזה שיקרה. אז חכמים ידעו שאנשים בשביל פרנסה לפעמים מוכנים קצת לבלף, אמרו, שום דבר, כל מה שגדל השנה אסור. אז זה איסור ספיחין. להפקיר את הפירות. מה קורה אם חקלאי לא הפקיר את הפירות? צריך להפקיר, הוא לא הפקיר. אתה צריך, יש לך סדמתה של תפוזים, אתה צריך לכתוב הפקר. כל אחד יכול לקחת.
אני יכול לקחת את
זה. אתה לעצמך, לשלוש סעודות, כן. אתה צריך לכתוב הפקר, אתה יכול להגיד לבעלי חיים לא... בעלי חיים גם מותר להם לקחת. אבל בעלי חיים, אתם יודעים, יש להם שיטה מיוחדת לקחת, מיוחד עיזים. ראית איך הם לוקחים? עם חצי עץ. אז אתה יכול להגיד, אדוני, אתה רוצה להביא את העיזים שלך? תכתוב, תוציא את זה החוצה. גוי אתה לא יכול לתת לו, זה לא מופקר לגוי, רק מופקר ליהודים. מה קורה אם החקלאי לא הפקיר? זה מופקר או לא מופקר? כן? אז אם הוא לא הפקיר, אם זה מופקר או לא, זה כבר ויכוח גדול בין הבית יוסף והמבית, אבל לי מותר לקנות את הפירות האלו שעברו בהם איסור? אני לא עברתי איסור, מותר לי לקנות אותם? זה נקרא שמור. חזל קונסים את זה ואומרים, אדוני, זה נקרא שמרת על הפירות, שמרת על הפירות, אסור להשתמש בזה. אבל זה מחלוקת. יש אומרים שזה שלך יש את העבירה, אני לא אשם. לי כן מותר לקרוא. עוד דבר, אם החקלאי עבר על איסור שביטת האדמה, הרי הפירות הם פירות שעברו על מצוות השביט, ואסורים משום נאבד. זאת אומרת, הוא המשיך לאבד את האדמה. אז יש שני דברים. יש דבר אחד שנקרא שמור, ודבר אחד שנקרא נאבד. עכשיו, אסור לסחור, כן? מה קורה אם אחד כן שכר? על מי האיסור לסחור? על הקונה או על המוכר? אם אני לא אקנה ממנו, אז הוא יפסיק לסחור. אז אולי אסור לי לקנות. עכשיו, אתם יודעים גם עוד בעיה קשה. אם הפרי קדוש בקדושת שביעית, ועברנו ושכרנו בו, כן? אז הקדושה נשארת על הפירות וגם עוברת על המעות. ואז עם הכסף הזה אחר כך, אם הוא יקנה צבעים ויצבע את הבית, יעשו לו ללכלך את הקירות. למה? כי הבית, הקירות, הצבע של הקירות בבית קדושים בקדושת שביעית. צריך מאוד להיזהר מדין מעות של שביעית. עכשיו בוא נראה הלאה, איסור סחורה. המוכר עובר על איסור תורה, זה כמובן. הקונה, יש אומרים שלא עובר על איסור. ויש מחמירים. הפירות לא נאסרו, אבל נשארו בקדושתם. המאות הפכו להיות דמי שביעית. חכמים אסרו למסור דמי שביעית לעם הארץ. למה? שמה הוא לא ינק בהם כראוי. אם אני לוקח עכשיו מנות, מאות שביעית, אז עם הארץ אסור, יכול להשתמש בהם. וזה אחד הדברים שהרב אליהו טוען, שאם לא יהיה יותר מחירה, לא נוכל לעשות שום דבר. תאר לעצמך שיש פירות שקדושים בקדושת שביעית, אדם לא עשה יותר מחירה, הפירות קדושים בקדושת שביעית, זה עובר למעות, הוא קנה עם זה, מחר את זה, המעות קיבלו, הכסף קיבל קדושת שביעית, הוא עלה לאוטובוס ושילם לנהג, אז הוא סוחר במאות שביעית, אז הוא עובר על איסור. הנהג מחזיר לך עודף, אתה מקבל לו עודף של שביעית. הלכת וקנית וזה אמרת לך צבע לבית, אז הוא אמר, אם לא היה יותר מחירה, כל הארץ הייתה מלאה קדושת שביעית, לא יכולנו לעשות שום דבר. אז קנית ריפוד לאות, אתה לא יכול לשבת עליו, שמה הוא ישחק. זה ממש, מה, תנהג בעמידה? אז כל הדברים האלו, לכן יותר המחירה היום כל כך חשוב. מה הדין של דמי? אז דמי שביעית נתפסים בקדושה, והפרי עוד נשאר בקדושה. איך אני מוציא את הקדושה מהמאות שביעית? יש לכם רעיון?
לקנות בזה, לקחת...
יפה, נכון. נכון, אני יכול... או, לא, אני יכול... ככה זה לא יהיה קדושה. אני יכול לקנות פירות ולאכול על זה קדושת שביעית. אז יש כל הדברים האלו... עכשיו, יש עוד מצב. אם אני לא רוצה שדבר יתאפס בקדושת שביעית, מה אני צריך לעשות? לקנות לא בקנייה ישירה. מה זה נקרא לא בקנייה ישירה? אני למשל בא בשוק בחדרה, תמיד הייתי הולך עם אמא שלי, אני פעם בחודש נוסע לקנות, אז אנחנו הולכים לשוק, אני מגיע, אני אומר לו, טוב, אני משלם לך עכשיו, אני בא עוד כמה דקות לקנות. הוא חשב, אני... אבל הם כבר מכירים את כל הפטנטים שלי, אז הם לא נבלים, כבר מכירים אותי. או שאני אומר לו, תשמע, פירות אין להם עוד קדושת שביעית, מלפפונים יש כבר, אז אני קונה ממך, תעשה לי חשבון כולל, התשלום שלי, אני אשלם לך את כל הסכום, אבל התשלום יהיה על הפירות. המלפפונים, תן לי מתנה. אז הוא אומר, טוב, הוא רוצה ככה שיהיה. זה מה שנקרא קנייה בהבלעה, או בכרטיס אשראי, או בתשלום מראש, או המחאה דחויה, או בהקפה. כל הדברים האלו גורמים לכך שמה? שאפילו שהפירות קדושים מקדושת שביעית, זה לא עובר. אבל עיקר הבעיה היא שיש באיסור סחורה מהו, שאסור לי לסחור בזה, אסור לי למכור את זה באותו מקום, אסור לי לשקול בזה, אסור לי לקטוע, הכל, מה נעשה? זה עוד דבר, אנחנו היום עירוניים רובנו, איך נקטוף את הפירות האלו? לא, אם אני רוצה שיהיה לי את הפירות, אז אני לא אלך כל אחד, אפילו שזה הפקר, אני לא אתחיל להסתובב בארץ, אתחיל לחפש את הפרדסים.
אתה קונה מהשוק.
או, אז זה השאלה, אבל אסור לקנות מהשוק.
לא, אתה קונה ממקום או שנגיד הם עושים, שהם סוחרים כמו שצריך.
או, אז נראה, אז מה אפשר לעשות? אז בתוספת הציעו רעיון נהדר. בית דין אוסף את היבוא, הוא אומר, אני זוכה עכשיו מההפקר, אני אוסף את כל הפירות. ואז הוא ממנה בן אדם מיוחד, שהבן אדם הזה יאסוף את כל הפירות שביעית, ויחלק אותם בארץ. מי האדם הכי מתאים להשקות את הצמחים, ולאסוף, ולשווק, ויודע בדיוק איפה כל דבר נמצא? בעל השדה עצמו. אז הוא לוקח את בעל השדה ואומר, אדוני, השדה לא שלך, אל תשלה את עצמך, אתה רואה כתבת הפקר? זה הפקר. אבל אני ממנה אותך מטעמי, ואתה לא תקבל רווחים. תתקבל משכורת על העבודה שלך. זה מה שבית הדין אומר לו. הוא לוקח את בעל השדה ואומר לבעל השדה, ובעל השדה עושה כל מיני פעולות. הוא רוצה שיקנו את היבול, והוא מסדר את הכל. כן? אבל אפשר לגבות תשלום רק על הוצאות טיפול. אי אפשר לגבות, להגיד, טוב, אני רוצה רווחים. כן. מה? לא. זה לא מאפשר לחקלאי לשתול. זה מאפשר, זה מה שהוא שאל, שאלה יפה. זה לא שיטה לגדל דברים. זה שיטה לשווק אותם. לא, שאסור לסחור.
זה מהתורה?
זה מהתורה, ודאי. לא, בית הדין אומר, אני לא מחלק, אני מחלק את הפירות. אני רק גובה דמי השתתפות בהוצאות שהיו לי, זה מותר.
מה יבשקנים?
הפירוש לגבי מה? אז ירקות יהיה אפשר, ופירות, אותו דבר, אוצר בית דין. אוצר בית דין זה רעיון שיווקי.
אבל הוא לא יוכל לשתול.
מי לא יוכל לשתול? למה? בשמינית זה כבר הפקר. זה כבר לא הפקר. ובשביעית הוא לא יוכל לשתול. אוצר בדין רק מאפשר לשמור את השדה, להשקות אותה, לאסוף את הפירות ולחלק אותה, ולקבל את דמי ההוצאות.
אתה כמו לילה שמרו אוצר בדין, הם נמכרו משהו
בעולם. מה פירוש? נכון, נכון.
יש פירות אבל של אוצר בדין.
עוד מעט נראה, כן.
שבן שהיה דורייתא,
כן. הם לא סחרו. כל הבעיה היא כשאתה מוכר למישהו פירות, אבל אם אתה לא מוכר, אם אתה לא סוחר, אז אין בעיה. עכשיו, מה תעשו שהחקלאי לא יודע מה לעשות? התחלנו מאוחר. החקלאי לא יודע מה לעשות. אז מה עושה החקלאי? הוא אומר, אני עובד קשה, אבל 30% מהפירות הם רקובים. אז איך אני אמכור אותם? אבל אסור לו לגבות על הרקובים. אז מה הוא יעשה?
לא הבנתי את השאלה.
החקלאי שהוא עכשיו נציג אוצר בדין, הוא שובר את הראש איך הוא יכול לחלק את הפירות ולקחת דמי הוצאות. מה הוא עושה עם 30% שנרכב לו? איך הוא מכסה את ההוצאות האלו? הוא לא יכול למכור, אז מה הוא יעשה? אז הוא לא רוצה להפסיד, הוא אסף אותו. מי ישלם לו על האיסוף של הפרי הרקוב?
כל שנה זה
קרה. אה? כל שנה הוא לוקח מחיר על הפירות ומרוויח. עכשיו הוא לא אסור לו לקחת מחיר על הפירות. הוא יכול לקחת רק את כל ההוצאות שהיו לו ולחלק את זה בין כולם. אז מה עשו בבני ברק? עשו ועדות שמיטה. חוץ מהאוצר בית דין מינו את הקונים כש... הקונים, אני ממנה, אני בתור קונה ממנה את, את האנשי האוצר ביתים כשליחים שלי. ואז אם הם שליחים שלי, כבר אפשר לגבות יותר כסף. כי הם שליחים שלי, הם לא רק אוצר בידים. עכשיו יש לנו עוד דבר מאוד חשוב. אמרנו שיש איסור ספיחין. מה זה איסור ספיחין? זה גזירה דרבנן, סיבת הגזירה, שהם יזרעו בשמיטה ויאמרו, ספחי השנה השישית הם. למרות שהם אסורים באכילה, יש בהם קדושת שביעית ואסור להפסידם. עכשיו, איסור ספיחין, מה גורם? כולל מה? צמחים חד שנתיים. מה לא כולל איסור ספיחין? עצים. למה עצים לא כולל? כי אדם לא יכול בלילה לרמות ולשתול עד שיהיה לו בעוד שנתיים. הוא רוצה שיהיה לו עכשיו פירות. אז לא כולל פירות וצמחים רב שנתיים. זרעים שלו בני אדם נאנזורים. חזוני שומר גם אדם ששינה משינוי מחזור זרעים הרגיל, גם לא. כן? מה השלב הקובע? ירקות, אם התחילו לגדול בשמיטה, תבועה וקטניות. יש שלב קובע ממתי אני חושש ל... אז עיקר הבעיה של שמיטה היא האיסור הזה של שפיכים. כן? כי אנחנו בעצם... עכשיו... תגידו לי, מאיזה רגע אני צריך לחשוש שהגיע לי לשוק משהו עם ספיחים? ממתי?
מראש השנה.
למה?
כי...
מראש השנה לא יספיק לגדול.
לא, לא, אני אומר כאילו, כביכול, אם יש משהו לפני כן, אז אין בזה
איסור ספיחים. לא, נכון. אבל גם ב... אבל ב... בחודש תשרי אין, מה גודל תוך שבועיים? או, זה אומר לה, אולי מחשבה. אז החזון איש טוען שכאשר רוב היבול הוא ממין מסוים ומגיע לשיווק הוא ספיחים. אבל יש כאלו ש, שמחמירים מהרגע שהגיע לשוק. אנחנו נסתכל בעמוד, יש לנו את הטבלה בעמוד 27. בעמוד 27 יש לנו טבלה, כן? שהטבלה הזאת מראה לנו... לוח תאריכים לירקות טריים לשמיטה. תסתכלו מה זה. אנחנו רואים כאן מה שם הירק. תסתכלו למשל בצל ירוק. ממתי הבצל ירוק זה קדוש בקדושת שביעית? מה? מג' תשרי. למה? מהרגע שכותפים אותו. למה לא באלף תשרי? זה ראש שנה, אי אפשר לכתוב. אבל מתי מופיע הבצל הירוק הראשון? היי כסלב. החזון איש אומר, מהי כסלב עוד לא צריך לחשוש. למה? כי זה רק הבצלים הראשונים. מתי מגיע ממש הרבה בצל ירוק? תדבב כסלב. עכשיו אתם רואים איך זה הולך. זאת אומרת, זה שיטת הגידול. זה שיטה שאנחנו יודעים מתי קדוש קדושת שביעית ומאיזה רגע אסור. עכשיו אנחנו נעשה לסיכום. אנחנו עכשיו מנסים לראות... כן. מהרגע שמגיע הבצל הראשון לשוק, כבר אסור. כל פעם, יש פה מעודכן. יש שלושה מכונים למצוות התלויות בארץ, ושלושתם מפרסמים לוחות. כי בג' תשרי, כי ירק זה הולך ברגע שאתה כותף אותו. ירק בתר לכיתה. כן. הבנתי, טוב. אתה צודק בעמוד 10. בוא נעשה סיכום, בוא נעשה סיעור מוחות. כשאני מגיע לשוק, איזה בעיות יכולות להיות לי? אני רוצה לקנות בשוק, או בהיפר, או כדומה, בלי לקנות לא מטר המחירה ולא מהרשות הפולשטינית. איזה בעיות יכולות להיות לי? הדבר הראשון, יש לי איסור שנקרא שמור ונאבד. כן? מה זה שמור ונאבד? אדם, מישהו ששמר על, על, על הזה ולא הפקיר. או נאבד, הוא המשיך לעבוד. אז שני דברים. למה מותר לי בכל אופן לקנות את זה? כן? כי א', אני לא עשיתי את זה. וב', הוא גם לא רשע. למה הוא לא רשע? יש לו יותר מחירה, יש לו על מה לסמוך. אז מותר לי. אז אני לא מחזק ידי עובדי עבירה. הוא אומר, אני סומך על יותר מחירה. אתה לא רוצה לסמוך על יותר מחירה? אני סומך. אז הוא לא חוטא. אם יהיה לו על מה לסמוך, הדבר השני, אסור לסחור. אז מה אומרים? אותו דבר, שאסור לסחור, אז האיסור הוא לא על הקונה, ויש אומרים יותר המחירה. יש איסור ספיחים. איך אני פותר את הבעיה הזאת?
או לפני,
אבל אם אין לפני, אני אסתכל בטבלה. ואז מה שלפני, אני אקנה, מה שלא, לא. ומה אני עושה עם פירות? איך אני מסתדר עם איסור ספיחים? אין איסור ספיחים בפירות.
וגם בגולה אין איסור ספיחים.
בסדר. אבל אנחנו מדברים שפה אני לא רוצה לקנות מהרשות הפלסטינית ולא רוצה להשתמך על יותר מחירה.
ירדן נגיד.
ירדן, זה חוץ לארץ. זה משהו אחר, ודאי שאין בעיה. הלאה, אז כתוב שאסור לתת מעות שביעית לעם הארץ. אז מה הפתרון? אה? אולי יש מקומות שזה ארץ ישראל, אבל באופן כללי יש מקומות שזה חוץ לארץ. אבל זה בעיה, למשל מירדן לקנות, זה בעיה. למשל, בשמיטה הקודמת הם הכשירו 150,000 דונם להכין ירקות לישראל בשמיטה הקודמת. אתם חושבים שהם פירקו את החממות? מאז לא, הם ממשיכים למכור. הם רק שאלו למה אי אפשר לעשות שמיטה כל שנתיים. אז לכן זה בעיה. אז אנחנו עכשיו, ברור לנו כל הדברים. איסור שמור לבד, איסור סחוריין, איסור לתת מעות שביעית לעם הארץ, אפשר לקנות באשראי או בעבלה. איסור ספיחין, אנחנו נשתמש בלוח עצמו. עכשיו, דבר נוסף, מה שאנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לקנות קנייה עם השגחה. מאיפה הם ייקחו? אילו את הזה, או מצא מנותק בחממות. נכון? אמרנו מחוץ לתחום עולי בבל, או מחוץ לארץ, או מירקות שישית שנזרעו בשישית וגדלו בשביעית ומשווקים על ידי אוצר בדין, או גדלו בשישית והוכסנו, או פירות שמשווקים על ידי אוצר בדין. אתם רואים? ארבע פתרונות נהדרים. אז או שאני קונה בשיטות שאמרנו, או שזה הכי פשוט, אני הולך למקור מושגח שמספק לי את כל הדברים האלו. זה רעיון טוב. עכשיו, איך אני יכול להשיג מקום כזה? אני אתסובב בסוג ואני אשאל, מי מוכר מצה מנותק בחממות?
כתוב על הזה, יש השגחה על המקום, כתוב.
איפה?
על ההשגחה, נגיד אני קונה חסה.
יפה, אז אני צריך ללכת לשוק ולחפש מקום שמוכר חסה מצה מנותק. וללכת לבסטה השנייה ולשאול, מי יש לכם אולי משהו מחוץ לתחום עולי בבל? אז הוא יגיד לו, מה? אנחנו עיראקים, מה זה מחוץ לעולי בבל? כן? ירקות שישית, נזרעו בשביעית, נזרעו בשישית וידלו בשביעית. אז יגיד לו, אדוני, עכשיו זה פורים, מה אתה רוצה ירקות משנה שעברה? לא... אז כל הדברים האלו הם רעיונות מצוינים, אבל איך אנחנו נבצע כזה דבר באופן מעשי? מה? עכשיו, דבר נוסף, אנחנו צריכים להחליט מה סדר העדיפויות. מה עדיף? מצה מנותק? כן? מצה מנותק או קודם חוץ לארץ, או כל הדברים האלו. ולכן קם גוף מאוד מאוד נחמד, דוחף אותו מכון התורה והארץ, והוא החליט לקרוא לזה אוצר הארץ. מה הוא עושה? הוא מספק לך את כל הדברים שאנחנו דיברנו, והוא אומר לך, אני נותן לך, יהיה לך חנויות בכל הארץ, ויהיה כתוב, א', זה יהיה מצע מנותק, ב', אבל זה הכל יהיה לך באותה חנות, מוכן. אתה לא תצטרך ללכת לחפש בחנויות אחרת. אז מה הוא אומר? דבר ראשון יהיה, אני מביא לך ירקות ממקורות יהודיים. הדבר השני, מה זה ירקות ממקורות יהודיים? ירקות שילקטו בשנה השישית, וישמרו בקירור במעלת שנת תשס"ח, מצוין. אבל מה שאי אפשר לשמור, מה נעשה? מה שאי אפשר לשמור? אז הוא אומר, מה שאי אפשר לשמור, עגבניות, אני אגדל לך במצע מנותק בתוך חממות. ואם, או ירקות שיזרו בשנה השישית ולקטו בשביעית, אבל איך אני יכול לשווק אותם על ידי אוצר בית דין? אתה אומר, זה סדר העדיפויות שהם ימכרו לך, ויהיה לך רשום גם על הארגזים, כל דבר. או שאפשר ירקות שיגדלו בשמיטה באזורים שיש לגביהם ספק. אז זה פשוט ארבע עדיפויות, ויהיה ארגזים ויהיה חנות מיוחדת. עכשיו הם רוצים ללכת לחקלאי ולדעת, ומה הם רוצים להגיד לחקלאי? תגדל, יש שוק. איך הם יודעים שיש שוק לזה? אז לכן הם מבקשים שתירשמו. זה מה שאוצר הארץ מבקש, תירשמו מראש, תשלם איזשהו סכום, אבל הסכום הזה תקבל אותו בדפים, בתלושים, שתקבל את הכסף חזרה, אולי חוץ מ-50 שקל דמי הרשמה או משהו כזה. אז זה אוצר הארץ. אז כל הפתרונות היפים שפתרנו, אנחנו לא יודעים איך להסתדר איתם, אז פשוט אוצר הארץ פתרו את הבעיה. הם אמרו, אנחנו נשווק לך לפי ארבעת עדיפויות האלו שרשום פה. כן. כן. הרבנות הראשית לא, הרבנות הראשית מאפשרת את זה. זה צורת שיווק. הרבנות צריכה לדאוג לכולם. אז מה היא עושה? מצד אחד, היא ממנה את הרב וייטמן שהוא יעשה את המכירה למי שרוצה להקפיד בכל מיני הקפדות. מצד שני, היא הולכת ואומרת לאנשים, מי שלא רוצה, נזכה אותו. ומצד שלישי היא אומרת, בבקשה, אוצר הארץ, אוצר הארץ. זאת אומרת, הרבנות הראשית מאפשרת את כל הדברים האלה.
מה המקורות
באוצר
הארץ? מה? למה יש כאלה שלא מסכימים?
או, אז אנחנו נראה. מה קורה בעדיפות שנייה, אמרנו, ירקות שאינם יהודים. מה קורה בעוד איזושהי תקופה, בקיץ, כשיגמרו ירקות ממקורות ידועים, יהודיים, מאיפה אני אקח עכשיו ירקות?
משנה שעברה.
אין. ייגמר. חממות, ייגמר הכל. מה נעשה? הרי אם היינו כמו פעם בימי הגמרא, שמכשלא היה אכלו קוצים ואכלו בשר והכל, העיקר, היום אנשים מפונקים. שבועיים אין מלפפון. וואו, מה קורה? שבועיים מלפפון עולה 12 שקל קילו. אנשים אפילו קונים, העיקר שיהיה מלפפון. מי מוכן לוותר שבועיים מלפפון? היום מפונקים. אז הם מציעים כמה אפשרויות. למשל, בתקופת, בקיץ שנה הבאה. שלא יהיה כבר. אז מה הם מציעים? אז הם אומרים, בסדר, אז ניקח ירקות מקרקע נוכרית, שיד יהודים עוסקת בגידולם. היהודים הם מפקחים, מנהלי עבודה. ואם לא, הוא אומר, אז ניקח ירקות מחול. ככה הם מציעים. אז אמרו, מה, ירקות מחול? למה לא יותר המחירה? זה הוויכוח ששאלת. אז היום היהודים אוהבים קצת להתווכח ולהתפלפל, אז זה הוויכוח היום. שאומרים, אוצר הארץ, למה אתם אומרים שאם ייגמר אתם תביאו מחול? אנחנו רוצים שאתם תביאו דווקא היתר מחירה אם ייגמר. אז זה כל הוויכוח, כי יש כאלה שטוענים שאם אתה אומר היתר מחירה בכל מחיר לא, זאת אומרת שאתה יוצר מצב שאתה כאילו אומר שהיתר המחירה הוא לא טוב. כן, אז אנחנו שוב, אז זה מה שעושה אוצר הארץ, אנחנו אחר כך את הדברים נענה בעל פה, זה מה שעושה אוצר הארץ, ומאפשר לנו להביא את כל הדברים, ו... כשיגמר, אז כל אחד יבחר לעצמו. מי שירצה יקנה ירקות מקרקע נוכרית ואו מיתר המחירה, ומי שלא יקבל ירקות מחול. בכל מקרה הוא לא ישווק תוצרת חקלאית מהשטחים והרשות הפלסטינית וכדומה. אז זה הרעיון שבעצם אוצר הארץ, כמובן שפירות העץ יביאו מחקלאים בחלוקה על ידי אוצר בדין. אז עכשיו אנחנו, יש כל הנושא של פירות שביעית בבית, איך אנחנו שומרים עליהם. אז כיוון שקצת גנבנו מהשיעור הבא, כי גנבו לנו מתחילת השיעור, אז עכשיו אנחנו צריכים להפסיק. אז בהזדמנות, אני רק אעביר את זה מהר, מה עושים בפירות שביעית בבית, אתם תקראו אחר כך את החוברת, זה גם לא כל כך מסובך, איך שומרים קדושת שביעית, אמרנו שמצווה לאכול, כן? איך עושים, אסור להפסיד את הפירות, אבל הפתרון לכל הדברים האלו, גמרתם את הפרי, אתם לא רוצים לאכול משהו, קצת התלכלך או משהו, אתם לוקחים שתי שקיות, אורזים אחד בתוך השנייה, ככה זה לא בזלזול, וזורקים את זה לפח. עכשיו אנחנו, השאלה מה הדין של תרומות ומעשרות וכדומה, זה דברים שלא נספיק לדבר עליהם, נשאיר אותם לפעם הבאה, אבל אנחנו צריכים לדעת שבאופן כללי יש הרבה 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 פתרונות, ומה שאנחנו יכולים להגיד לכם, תודה על ההקשבה, אתם עכשיו אשפים גדולים בצרכנות, אתם כבר לא נבוכים, יודעים בדיוק מה לעשות, איך להסתדר בשנת שמיטה, ואפילו שיהיה מחלוקות בדיוק איך יהיה כשלא ישיגו, אתם גם, כל אחד ישאל את הרב והפוסק שלו, ויעשה איך שהוא יגיד, ואני מקווה שבאמת הדברים ילמדו בצורה טובה, אשר תעשו השלמה בבית. תודה רבה, בשורות טובות.